במקום אתה אדריכל,
כן.
למדת רפואה סינית, אתה גם מגדיר את עצמך כבודהיסט,
כן.
איך משם מגיעים לעולמות הטכנולוגיה וההייטק?
זה הכל מתקשר. אני, דבר ראשון, הארכיטקטורה זה היה ניסיון, רצון להיות גם מעורה בעולם היצירה, וגם בעולם המאוד פרקטי של עשיית כסף, לעבוד בעבודה נורמלית כאילו, אבל עדיין להיות אומן. וראיתי בדרך שהתחלתי לעבוד בארכיטקטורה, דבר ראשון מיד הוצגתי, נפתח לפניי אופציה במשרד שעבדתי בניו יורק, לעבוד באדריכלות, כן. אז גמרתי בארצות הברית, ואז מצאתי עבודה בניו יורק, והיה לי מיד הזדמנות, או כמעט כורח, ללכת לכיוון הטכנולוגי בצד של הארכיטקטורה. בדיוק התחילו למחשב הכל, מבחינת ציורים, הדמיה וכו' וכו'. ואני, זו הייתה האפשרות היחידה שלי למצוא עבודה, אז לקחתי את העבודה עם בצד הטכנולוגי, לא בצד של העיצוב, ומזה פשוט נפתח לי עולם. הבנתי מיד שאני מאוד, אני שוחה בזה כמו, אתה יודע, דג בתוך מים נקיים ועמוקים וקרים. ונכנסתי את זה יותר ויותר לעומק. וככל שנכנסתי לזה לעומק, אז הבנתי שבעצם הארכיטקטורה האמיתית שקורית היום בעולם, נבנית בקוד, בלכתוב קוד. לא בלבנים ובאבנים ולבנות קתדרלות, כן? אני אומר, הקתדרלות האמיתיות של ימינו נבנות בקוד. לא ב... יש בניינים מדהימים בעולם, כן? אני לא אומר שהארכיטקטורה הזו לא... אבל אם אתה חושב על הדברים, המבנים שהצליחו לשרוד את המאות ואת אפילו לפעמים אלף שנה, זה קתדרלות, בתי כנסת, כנסיות, דברים יותר שנבנו, בתקופה ההיא שנבנו מאוד מאוד בצורה מאוד רצינית, ושהיא תחזיק מעמד. זה לא מדבר על, על בתקופה ההיא שאנשים חיו בתוך בתים, הם חיו בתוך בתים שלא היה להם אורך זמן. אז אני חושב על ה... התחלתי לחשוב על זה שבעצם מה הביטוי של הקתדרלה בימינו המודרניים, נעשה בימים של סוף המאה הקודמת ותחילת המאה הזאת. והגעתי למסקנה שזה בטכנולוגיה, וביום שהגעתי למסקנה הזאת, אז פשוט עצרתי ועשיתי מהפך.
אנחנו מדברים לפני 30 שנה בערך.
26-7 שנה, כן. אני מדייק על השנים, כן. 26 שנה, 95-96, הייתי אומר.
איך נכנס לעולם בעצם של טכנולוגיה, כשאתה בעצם בא לכם מאדריכלות?
איך אומרים באנגלית? Very carefully. לאט, נכנסתי לזה בהתחלה, פתחתי, והיה עוד היבט של זה. עבדתי במשרד, ומיד הבנתי שכל זמן שיעבוד בתוך משרד, ולא הייתי טוב בפוליטיקה של המשרד, אז ידעתי שבאיזשהו מקום בתוך ליבי, והייתי, you know, בסוף שנות ה-20, תחילת שנות ה-30, ידעתי בתוך, זה היה בסוף שנות ה-20 בעצם, שידעתי בתוך ליבי שאם אני רוצה להגיע לצמרת, לפסגה, אז זה רק יהיה בגלל שאני פותח את החברה ואני מתחיל בפסגה. כי אם אני צריך לעשות את הדרך בדרך פוליטיקה ומרפקים וכל מיני טקטיקות ואסטרטגיות בתוך העולם של המשרד או בחברה, זו הייתה חברה בינלאומית שעבדתי בה, אז בחיים אני לא אגיע, כי כל הזמן אמרתי את הדברים הלא נכונים, ואתה יודע, חשבתי את המחשבות שהן לא קונפורמיסטיות, ו... ראיתי את וכמה נזפו בי מדי פעם, אז באיזשהו שם הבנתי, זה לא בשבילי, אני לא, ה-corporate ladder לא יעבוד בשבילי, אני לא, אני כל פעם אני אמעד. אז החלטתי אז בד ובד עם ההחלטה ללכת, לעזוב את הארכיטקטורה וללכת לכיוון הטכנולוגיה, גם החלטתי להיות יזם, להיות, ליזום, לא לפחד, כאילו, אני באמת מאמין תחושה, פילוסופיה, מחשבה, שלא צריך לפחד. שאם אתה רוצה לעשות את זה, אתה תצליח לעשות את זה, אולי זה לא תעשה את זה בפעם ראשונה, אולי אפילו לא בפעם שנייה, אבל בסוף אתה תגיע לאיזשהו מקום, אם אתה תתמיד, והפחד זה הדבר, זה הסכנה הכי גדולה. אי אפשר לפחד, כי אין על מה לפחד. תמיד אתה צריך להאמין שאתה תסתדר. אז אני, זה לקח אותי לכיוון היזמות, ופתחתי את החברה הראשונה שלי ב-96.
טוב, אנחנו מיד נצלול לתוך כל הדרך הזאת, מיד אחרי הפתיח.
הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת, אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. ובכל זאת, ישנם אנשים שמוכנים להתמסר לתהליכי השינוי, ולא רק לשנות, אלא בעיקר להשתנות, ולהמציא את עצמם שוב ושוב מחדש. בפודקאסט עושים שינוי, תוכלו לשמוע את האנשים שמשחקים all in ועושים את מה שצריך, במקום את מה שנוח, כדי לחיות חיים מלאים ובעלי משמעות. בכל שיחה אנו צוללים לעומק התהליכים הפנימיים שהם עוברים, הטריגרים שמפעילים אותם, הפחדים והחששות, ההצלחות, הכישלונות, הפעולות שהם עושים וההתפתחות שהם עוברים. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ערן שטרן ברעיונות מרתקים ומעוררי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט תיכנסו לאתר doingchange.co.il או חפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, iTunes, Spotify, Google Podcast ואחרות.
ברוך הבא יובל בריסקר.
תודה, ברוך הנמצא, ערן שטרן.
אז יובל הוא יזם סדרתי שהקים כבר 4 חברות הייטק, אחת מהן גם נמכרה לאורקל. ושאלה שאני אוהב לפתוח איתה זה, מי זה יובל?
וואו, שאלה גדולה.
זו התשובה שאני תמיד מקבל.
כן, תמיד אתה מקבל וואו.
תמיד מתחיל בוואו.
אני אדם יצירתי, אדם שאוהב בני אדם, אני אוהב אמנות. אני אוהב לעבוד ביחד עם אנשים, אני אוהב מוזיקה מכל הסוגים, ממוזיקה קלאסית עד היפ-הופ, ג'אז, וורלד מיוזיק, מה שאתה רק רוצה. אני אוהב סרטים, למדתי קולנוע. לא כתבתי, למדתי קולנוע.
זה לא היה בתחקיר.
כן, זה לא היה בתחקיר, אבל חשבתי שאני אזכור את זה כשאני אדבר איתך. אז עשיתי, התעסקתי הרבה בעולם שקשור באיזשהו צומת של יצירה ועסקים ובנייה. בנייה של משהו מאוד פרקטי באיזשהו מקום. וכאילו התחלתי את החיים שלי בתור ילד די ביישן, מופנם, הייתי אומר אפילו חסר ביטחון עצמי. אבל זה לא עצר אותי. זאת אומרת, תמיד היה לי איזושהי תחושה שאני יכול להגיע להישגים מאוד מאוד רציניים, ואי לכך הייתי אומר שהפנימיות שלי זה, מי זה יובל, זה אדם אמביציוזי, שבטוח ביכולות שלו, לא מפחד הפוטנציאל להיכשל. ואני מאמין, אני מאמין בבני אדם, קשה להאמין בימים אלה, אבל אני כן עדיין מאמין בבני אדם, מי שעשה בשביל אוקטובר הם לא בני אדם. וזו שיחה אחרת לגמרי, אני מתאר לעצמי, אבל אני מאמין בקשר בין בני אדם. אני, המוטו שלי זה הפתיחה של הספר של E.M. Forster, Howard's End, שהוא כתב בפרק, בעמוד הפתיחה, את ההקדשה כאילו לספר, אבל לא לבן אדם ספציפי, הוא כתב, only connect. Only connect. I'm a connector. אני אוהב להיות עם אנשים, לדבר עם אנשים, לשמוע, לחבר אנשים, לחבר רעיונות. זה אני.
אז איך בעצם באמת הדרך הזאת עם ילד שאמרת מופנם, ביישן, חסר ביטחון עצמי?
כן.
מה עושה את השינוי כדי באמת להיות מישהו יזם ונמצא, כמו שאתה אומר, עם הרבה מאוד אנשים ואוהב לחבר אנשים, כאילו, משהו צריך להשתנות בפנים כדי לגרום לזה?
כן, ברור. אני גדלתי חצי מהזמן, חצי מהילדות שלי גדלתי בארצות הברית, גדלתי בחוץ לארץ, ואני חושב שזה עשה לי, זה נתן לי המון, המון. בעצם זה נתן לי את החיים שלי באיזשהו מקום, את החיים שאני חי אותם היום. אבל זה גם הוריד ממני המון תחושה של ביטחון, כי כל פעם אנחנו עברנו כמה פעמים בארצות הברית, עברנו מפה לארצות הברית, בתוך ארצות הברית עברנו 3 פעמים, פעמיים בעצם, אחרי כן עברנו חזרה לפה, אז היה הרבה מעברים בילדות שלי שגרמו לי להרגיש תמיד אאוטסיידר.
והרבה
התחלות חדשות כל פעם. אז אתה יכול להבין מאיפה היכולת להתחיל מחדש. אבל, וזה הוריד לי את התחושה של ה, אתה יודע, groundedness, שאני יושב ואני שקוע בתוך, עם הרגליים חזק על האדמה. ואז כל הזמן זה היה מין, כל הילדות שלי, עד שהייתי בן 18, עד שגמרתי תיכון, פה בישראל כבר, היה לי תחושה של, שאני לא שייך. ואז נכנסתי לצבא. בפעם ראשונה בחיים שלי שאני זכרתי, התחלתי עם כולם באותה נקודה. כולם מיושבים.
כאילו עושה איזה ריסט על הכל. כאילו כולם שלהם איפה הגעת, כולם מתחילים באיזה טירונות, וכולם שם שווים אותו דבר.
בדיוק. וזה הפעם הראשונה שזה קרה לי בחיים, וזה שינה לי את החיים. מאותו רגע לא הייתי אותו בן אדם. כי נכנסתי לדבר שאני מאוד מאוד השתדלתי להיכנס לקורס טייס, ונכנסתי. וכי כל האנשים שהיו סביבי, החברים הכי טובים שלי, הלכו לשם, ורציתי להיות איתם וכמוהם, ולא היה לי תחושה שאני רוצה להיות טייס, רק רציתי להצטיין. תמיד הייתי כזה, רציתי כל הזמן להצטיין. תמיד אמרו לי ש... לאורך כל הדרך אמרו לי שאני לא יכול. וכשהייתי בכיתה זין, בארצות הברית, שם אותי במין... זה היה כבר חטיבת ביניים כזאת, והיית יכול לבחור את המקצועות שאתה רוצה ללמוד, ורציתי ללמוד מתמטיקה ופיזיקה וכימיה, כי זה היה נחשב לאליטה, ואמרו לי, לא, אתה לא יכול, אתה לא תעמוד בזה.
מי זה אמרו?
אמרה לי המורה. כן. אז אמרתי לה, לא אכפת לי, אני כבר בגיל, בכיתה ז', אמרתי לה, לא אכפת לי, אני רוצה להיות שמה, ואני אעשה את המאמץ, ואני אצליח. והצלחתי.
ואחר... חזרת אליי אחר כך עם האמירה הזאת?
לא, 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 לא. היא, אני חושב שהיא הבינה.
כן.
בסוף. אבל אחרי כן זה קרה לי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זה קורה לי כל, לאורך כל החיים זה קורה לי.
מה, שאומר לך שאתה לא יכול?
כן. וזה מניע
מה, מס... אתה מעניין, כאילו, תן לי דוגמאות מבוגרות יותר.
כשפתחתי את החברה שמחרתי בסוף לאורקל. אני פתחתי אותה עם, עם, עם שותף שאני והוא, לא היה לנו פרופיל של יזמי טכנולוגיה. היינו... כל הקרנות און סיכון שהלכנו לדבר איתם, הסתכלו עלינו ואמרו, זה האדריכל וזה החלילן, כי השותף שלי היה לו עבר בתור מוזיקאי קלאסי, והוא קיבל את כל התארים שלו במוזיקה, אבל הוא למד תוכנה, והוא למד לתכנת, ואנחנו תפסנו ראש, הוא ישראלי בארצות הברית, תפסנו ראש טוב ביחד, והבנו שאנחנו יכולים לעשות משהו ביחד, כי יש לנו עבר משותף של... לבוא מאמנות ללכת לעולם הפרקטי, וגם היה לנו רקע תרבותי משותף, אבל כל מקום שהלכנו בהתחלה אמרו לנו, אתם, ומי ינהל את החברה? אז אמרנו, אנחנו. אז אמרו, מה אתם יודעים מניהול? אתה אדריכל ואתה חלילן. אז זה היה לאורך כל הדרך. כל שלב שאמרו לי לא, בסוף מצאתי להפוך את זה לכן.
אז יכול להיות שאני סתם מנחש פה, כן, לא יודע, יכול להיות שהמוטיבציה שלך היא... חלק מזה זה גם להוכיח.
בטח.
כן.
אין שום דבר רע בזה.
לא, 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 לא אמרת מקום.
אתה צריך להוכיח, אתה מוכיח את הפנימיות שלך. כן. כאילו, אוקיי, אולי יש אנשים שזה לא אכפת להם, אבל לי היה אכפת. והיה לי דרך דחיפה גם, ההורים שלי היו מאוד אמביציוזים שניהם. אז באתי מן מעולם כזה של אמביציה, וחזון גם. ולכן אני חושב שפשוט, לא היה לי, זה לא היה החלטה קודם, you know, קוגניטיבית. זה היה דחף פנימי, להצליח, לשנות דברים, להשפיע על העולם.
יש איזושהי נקודה שאתה זוכר, שאמרת לעצמך, כשהיית צעיר יותר, של, כאילו, לשם אני רוצה להגיע, או ככה תראה ההצלחה שלי, זה משהו ששמת לך מול העיניים באיזושהי נקודה?
כן.
כן? איך זה
היה? כשנסעתי לארצות הברית, הבנתי שאני...
בגיל זה?
זה היה, הייתי בגיל 27. נסעתי לארצות הברית, הבנתי כבר שאני, או 28, כבר לא זוכר. את המתמטיקה, אבל ידעתי שאני נוסע לשם כדי לזה, כי פה זה עוד היה כפר קטן, מדובר על סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, וזה עוד לא היה המקום הקוסמופוליטי שהוא זה היום, כן? זה היה מקום מאוד סגור, השקל עוד לא נסחר בחופשי, לא היו פה טיסות לכל העולם, אנשים לא נסעו לשום מקום, זה לא היה, זה היה בעצם כפר. ואני לא, אני רציתי להצליח בגדול, ובגלל שבאתי מארצות הברית, כן, כי רציתי פלטפורמה גדולה. ובאותה תקופה זה היה בארכיטקטורה, כן? אבל אני הבנתי שאם אני רוצה פלטפורמה גדולה, אני צריך ללכת לארץ הגדולה. במקרה זה גם ארץ שאני גדלתי בה. אז הרגשתי מה מאוד נוח, בטח. אני הייתי שם 7 שנים בתור ילד. אז אני ידעתי לדבר אנגלית כמו אמריקאי, הרגשתי קצת אמריקאי, כי בתקופה שאני גדלתי בארצות הברית, לא היה מין איפה ואיפה, או יש איזה רעיון מגדרי, או אתני, או דתי, לא, היו אמריקאי. או שהיית אמריקאי, או שלא היית אמריקאי. וכשהיינו בבית ספר, לא היה אכפת לאנשים מאיפה באתי. זה הייתי אמריקאי. אז, וקשה לאנשים אולי להבין את זה היום, בגלל שהעולם כל כך פתוח, ויש ריכוז כל כך גדול על הזהות.
על השונות גם.
השונות והזהות וכו וכו. שאין לזה שום דבר רע, אני חושב. יש לזה צדדים בעייתיים שאנחנו רואים אותם ככה בכל העולם היום. אבל באותו זמן זה היה עוד זמן של כאילו, שניסו לעשות איזשהו איחוד של האנשים שבאו לארצות הברית מכל העולם, והאיחוד הזה היה אנגלית ונאמנות לאמריקה, וזה לא משנה שאני הייתי בן של סטודנטים, אחרי אני הייתי בן של דיפלומטים, זה לא משנה, זה הייתי, הלכתי לבתי ספר ציבוריים בשביל המורות והמורים והילדים שם, הייתי כאחד האדם כאילו, אז ספגתי את זה מאוד עמוק, אז רציתי לחזור לשם, אבל זה גם, זה היה בקומבינציה של לחזור לשם, לחזור להיות קשור לשורשים האלה, ובאותה מידה, והם היו באמת שורשים, ובאותה מידה גם ללכת למקום שהיה פלטפורמה מאוד גדולה, וההצלחה יכולה להיות ענקית, כן.
אז ככה, אם אתה מסתכל על הקריירה שלך אחורה, 30 שנה, מה מבחינתך נקודות ציון המשמעותיות בדרך הזאת?
דבר ראשון, הצבא. ההתגייסות לצהל, לחיל האוויר, והבנייה של הקשרים שבניתי שם בחיל האוויר, הם בעצם מובילים אותי כל החיים, עד היום. יש לי עדיין חברים שם, אני יכול לנתב את הרבה מאוד מהכישרונות שלי, או לא, היכולות שלי, היכולות, לא כישרונות, היכולות שלי, והמבנה הפסיכולוגי שלי ביחס לעולם ולעבודה, ולחברות ולקומראדרי, כמו שאומרים באנגלית, לצבא. וספציפית, אתה שאל אותי איך עשיתי את המעבר מהאדריכלות לטכנולוגיה, בסוף זה היה קשור בחבר הכי טוב שלי בצבא, שהוא לימד את עצמו לתכנת, באופן עצמאי לגמרי, לא הלך לבית ספר, ופתח חברת תוכנה פה בארץ, בסוף שנות ה-90, ובגלל שהיינו מאוד קרובים, והוא כבר ידע שאני מפוקס על עולם הטכנולוגיה, והיה לי, כבר פתחתי את החברה הראשונה שלי, וסגרתי את החברה הראשונה שלי, אפשר להיכנס לזה או לא, זה לא כל כך חשוב, אבל הוא גייס אותי לייצג אותו בארצות הברית, את החברה שתוכנה שלו, ולבנות לו את הסניף האמריקאי שלו, וככה נכנסתי, צללתי עמוק לתוך העסקים של תוכנה, תוכנה עסקית, לא, אתה יודע, לא היו אפליקציות. היו כמה חברות גדולות, אתה יודע, שייצרו תוכנה לעולם הרחב ולצרכנים, והרבה מאוד ההתעסקות של תוכנה בתחילת הדרך של, 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 של הטכנולוגיה היה מפוקס על עולם העסקי. והוא היה לו חברה שבעצם מכרה תוכנת billing and customer care לחברות טלקו, לחברות טלפונים בארצות הברית ובאירופה, והוא רוצה שאני אצג אותו, והוא אמין שאני, למרות שלא היה לי שום רקע בתחום הזה בכלל, כן, היינו חברים מאוד טובים, הוא היה החבר הכי טוב שלי בצבא, והיה בינו את ההיכרות עמוקה, וגם תמיכה הדדית, גם הוא היה גדל בארצות הברית, חלק מהילדות שלו, היה מנו קשר שוב פעם של העבר, והוא נתן, והוא היה איש מאוד מאוד, מאוד, מאוד אינטליגנטי ואינטלקטואלי ומעמיק, והוא נתן, הוא אמר לי, זה שטויות, אתה תוכל תוך חודש אתה מבין את הכל ואתה תוכל למכור את זה. ובעצם הוא הביא אותי למקום שבו הפכתי להיות איש מכירות. לא רק התחלתי לבנות את החברה שלו שם, אלא בעצם התחלתי לעבוד במכירות, והתחלתי להבין שהכוח של העסק הוא בשיווק ומכירות, שאתה יכול לקחת מוצר, בעצם מוצר דפוק, ואם אתה יודע למכור אותו כמו שצריך, מה, יש לך את התאווה למכור אותו, את ההתלהבות, את האמונה ביכולת של מוצר הזה, אתה יכול למכור כל דבר.
אמרת פה משהו שאני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב, אני עובד הרבה מאוד עם בעלי עסקים, ויש המון בעלי עסקים שמאוד טובים במה שהם עושים, בעיסוק עצמו, ולתת את השירות, את המוצר, מה שזה יהיה. והרבה פעמים הצד הזה של השיווק והמחירה הוא הנקודת חולשה שלהם. הרבה סולדים ממנו, הרבה מפחדים ממנו, לא אוהבים אותו, יש לנו מלא סיפורים על הדבר הזה. ואני, כמו שאמרת, אני מאוד מאמין שהיכולת הזאת של מחירה היא לשווק ולמכור את עצמך, את המוצר, מה שזה לא יהיה, זה אחד היכולת הכי קריטיות.
אני יכול לספר על זה קוריוז, אתה רוצה. אוקיי, אז אני יכול לקפוץ לכל מיני מקומות, אבל רק קוריוז קטן על זה. בחברה שפתחתי עם ירד, החלילן, ירד קרמי, שאחרי כן מכרנו אותה לאורקל, שנינו היינו במצב שהיינו צריכים להיות במחירות, כי פיתחנו תוכנה מאוד משוכללת לניהול בני כוח אדם בשדה, ואיך הגענו לזה, אני יכול לספר לך, כי לא היה לנו שום רקע בתחום הזה, זה היה עוד נושא, עוד היבט של מי זה יובל, אין לי שום בעיה לקפוץ את דברים שאין לי שום רקע מהם, כי אני חושב שאני מביא המון הקשרים מכל העולם, מכל החיים שלי, מכל הנקודות ייחוס שלי, ואני יכול ללמוד, יש לי יכולת למידה, זה החבר שלי מיכה, החבר מהצבא, אמר לי, יש לך יכולת מידה, הנה, מדהימה, ואתה לא צריך לדאוג. אתה יודע, אנשים היו מאוד מאוד חשובים בחיים שלי, מבחינת לתת לי פידבק חיובי, ולבנות לי את הביטחון העצמי, זה היה קשר עם בני אדם.
שזה גם עניין, אני חושב, שהוא לא טריוויאלי, כי לא הרבה אנשים פתוחים מספיק כדי לקבל פידבק, לא הרבה אנשים כאילו, צריך שיהיה איזשהו אמון, ואז כמה רגע להיות פגיע מול בן אדם כדי
ופתיחות, פתיחות, כן. אז הייתי אומר, כאילו, אז בתחילת הדרך, בתואה, זו החברה שאנחנו, TOA, שפתחנו, TOA Technologies, שמכרנו אותה, בתחילת הדרך, שנינו צריכים להיות אנשי מחירות, וגם על משווקים, אז לי הייתה נטייה טבעית לשיווק, אבל אתה יודע, כמו שאתה תחשב תיארת, מחירות נראה קצת מלוכלך. כאילו, זה קצת ללכלך את הידיים. ויום אחד אני וירד ואני הלכנו לאיזה, למסיבת השנתית, הפתיחה השנתית של אחד מהלקוחות שלנו, וזה היה כאילו אירוע מחירות, כמו שעושים בארצות הברית, אתה יודע, sales event, שהם ככה משיקים את השנה, ובאנו לאירוע הזה, וכאילו, האורחי הכבוד היו אנשי המחירות של חברת בייר, חברת שהם קנו ממנה מוצרים, והמנהל מחירות הראשי שלהם נעמד לפני הקהל של העובדים של החברה הזאת, יש שם בטח 300 איש, והוא עמד ואמר בגאווה, אני איש מחירות. אנחנו כמו הטייסים, טייסי הקרב של העסק. נכנסים, אנשי הקומנדו, נכנסים, צוללים, עושים את העבודה, אתה יודע, בגבורה. והסתכלנו אחד על השני, אחד ואני, ואמרנו, אוקיי, עכשיו הבנו מה זה איש מחירות. ומאותו רגע לא היה לנו בכלל שאלה. האם מחירות זה דבר מלוכלך, או קצת לא נעים, או whatever. לא, חשבנו על זה בתור פעולת קומנדו, בתור, אתה יודע, טייסים נכנסים לקרב, אתה יודע, לכבוש את המטרה מהאוויר, נכנסים, צוללים פנימה כמו...
האמת שאני חושב שאני יכול להגיד על עצמי, כשאני הייתי שכיר 9 שנים באינטל וזה, וכשהחלטתי לצאת לדרך העצמאית, אז... עוד בשנה האחרונה שלי באינטל התחלתי להתעסק ולהשתפשף במה זה באמת למכור דברים.
כן.
ואני חושב שזה יכולת אחת הכי חשובות שבטח בעידן של היום. תמיד זה היה, אבל בטח בעידן של היום.
אני חושב שזה מאוד חשוב שאתה מאמין במה שאתה מוכר.
ברור.
ואני תמיד האמנתי, במיוחד בחברות שאני הקמתי, שאני מוכר משהו שעוזר לאנשים באיזושהי צורה. שזה נותן לאנשים משהו, זה לא סתם לוקח כסף, או עושה כסף בגלל שזה עושה איזה פעולה. לא, זה בגלל שזה באמת באיזשהו מקום בסיסי עוזר לארגון, דרך העזרה לארגון זה עוזר לכל האנשים בארגון, למנהלים, לעשות יותר כסף, אבל הכסף בקטע הזה הוא פרנסה לכל האנשים שעובדים בחברה. אז מכרתי לחברות, תמיד בידיעה שהמוצר שלי יעזור להם. יעזור להם להצליח, יעזור להם לקיים את העסק, להגדיל את העסק. עסק חייב לגדול. הוא לא, זה כמו בן אדם, אתה לא גדל, אתה מת, כן? אז תמיד היה לי תחושת שליחות במחירות. אז זה היה לי הרבה יותר קל, כי יכולתי לבוא עם האמת שלי, ולהאמין באופן כן שאני מביא איזשהו משהו טוב, ברכה, עזרה, שינוי.
אז בעצם...
אז הצבא, התחיל בכל, התחיל בצבא. ואחרי הייתי אומר, הדבר השני שעשיתי זה היה שהביא את הפרק, כי שאלת מה הפרקים, כאילו מה הנקודות ציון, הנסיעה לארצות הברית חד משמעית.
הוא עבר לשם.
כן, וההתחלה לעבוד בעולם הדריכלות ובצד הטכנולוגי. ואז למעשה העבודה שעשיתי מול החברה הישראלית הזאת, והדבר הכי חשוב שעשיתי כמובן, שיצרתי את הקשר הזה עם האדם שהקמתי איתו את החברה הראשונה, חברת הטכנולוגיה הראשונה שלי, זה ירד, קרמי, והוא בן אדם שנתן לי את הכי הרבה פידבק חיובי, כמו שאומרים. הוא נתן לי מיד התרושה שהוא מאמין בי, שהוא יכול ללכת אחריי, ושאנחנו ביחד נוכל לנצח, ושאין שום דבר שיכול לעצור אותנו, והוא כל הזמן אמר לי, פמפם אותי ואמר לי כמה אני טוב, והוא עוד אומר לי את זה היום, דרך אגב. וזה מאוד שינה לי, אז כאילו ש... כן, החברה שמכרנו לאורקל
ב-2014. תראה רגע, תראה גם
החברה,
מה אתה מרגיש?
אוי, זה היה דבר מאוד מורכב, בגלל שמכרתי חברה שכל המתכנתים שלה היו באוקראינה, ב-2014, שהתחילה מלחמה. אתה קולט מה שאמרת עכשיו, אמרתי לך? מכרתי חברה שכל המתכנתים שלה, כל הטכנולוגיה שלה, כל ה-IP שלה, ישב באוקראינה, במזרח אוקראינה, שהתחילה המלחמה, והוא כפש את קרימיה ולקח את דרום מזרח אוקראינה. המלחמה הייתה במרחק 200 קילומטר ממרכז הפיתוח שלנו, והיינו צריכים למכור את החברה לאורקל. והם באו לקנות, הם באו לקנות אותנו בלי ידיעה שהמתכנתים כולם באוקראינה, שאנחנו היינו בארצות הברית. אז הרגע של המחירה היה מאוד מורכב, כי הוא היה כרוך בהמון המון נקודות מאוד מאוד רגישות של כמעט אכזבה, כי הם כן התלבטו. הם כן התלבטו אם לקנות או לא לקנות. וברגע, ביום שהם הביאו אותה, אבל בסוף הם החליטו, הם עשו מלא due diligence, והבאנו את המתכנתים הראשיים שלנו לקליפורניה, והם ראו אותם, פגשו אותם, והגענו אותם לאיזשהו סיכום שאנחנו נעביר את ה-20-25 אנשים הכי חשובים לקליבלנד, איפה שאני גר. אז היה כל מיני, היה כבר מסע ומתן, זה היה מאוד אינטנסיבי, וביום שהיו אמורים לקחת את הצעת המחירה, לקבל אישור סופי מלארי אליסון,
אז
הבעלים, המקים, אז הוא היה גם המנכ״ל, היום הוא כבר לא המנכ״ל, ביום, הוא מרזיק עדיין 80% מהמניות, ביום שהם היו אמורים לקחת את זה אליו, זה היום שהרוסים הפילו את המטוס המלזי מעל אוקראינה, אני לא יודע, אתה זוכר את זה, ונהרגו שם איזה 270 איש, וזה עצר את התהליך של המחירה, כי אמרו, אפשר לקחת את זה לחברה שיש לה 250 אנשים באוקראינה, אפשר לקחת את זה עכשיו ללארי. אז הם אמרו, בוא נעשה פאוזה, אז אתה יכול את עצמך? זה היה מתח היסטרי, בגלל שברגע שמגיעים למצב הזה כבר שחברה לא נתנו לה הצעת מחירה, כבר החוזה מוכן לחתימה, שפתאום עוצרים את זה, זה הורג את החברה. אם זה לא מסתיים בהצלחה, שבועיים.
שבועיים בטח שאני הרגיש לי כמו נצח, לא?
זה היה שבועיים אולי הכי קשים בחיים שלי. אבל שרדתי אותם עם הרבה עבודה עצמית והרבה זמן ביחד, אני וירד ואשתו, שהייתה כאילו גם חלק מאוד חשוב מהעשייה שלנו, והרבה ישיבה בגינה והרבה דיבור, ועשיתי הרבה מדיטציה באותו זמן, וכאילו יש את הפן הבודיסטי גם כן, ובסוף הם קנו את החברה. וביום הזה אני הרגשתי הקלה. לא הרגשתי כבר שמחה. זה היה כל כך מתיש. היום ששמחתי הכי הרבה זה שקיבלנו את הצעת מחירה עצמה. כאילו שחתמנו על ה-LOI, על המזכר הבנה, שאנחנו מוכרים את החברה. שהם, יש מחיר והם, והם, ואנחנו יודעים, וכולם הסכימו, והמשקיעים הסכימו, וזה היום מאוד מאושר. זה היום מאוד, מאוד, כיפי, ו... אבל ביום של המחירה עצמה, זה היה, זה היה כבר, אתה יודע, עברנו את זה כבר, זה כבר היה המאמץ מהרגע של החתימה הזה, ועד לרגע של, אתה יודע, המחירה עצמה, הסגירה עצמה, ואחרי כן עוד היו עוד חודש וחצי של לסגור, כי אתה חותם את החוזה ואתה לא מיד סוגר. אז היה לנו עוד חודש וחצי של בעצם של מתח ולחץ. האם יקרה משהו נוראי באוקראינה, ואתה יודע, והם פשוט בסוף יכולים, עד לרגע שאתה סוגר ומעבירים לך כסף לחשבון, מכל רגע אפשר, הקונה כל רגע יכול להגיד שהוא מתחרט. כן, הוא משלם איזה, אתה יודע, איזה קנץ קטן והוא הולך הביתה. אז הרגע המכריע, או הרגע שהכסף נופל, נוחת לך בתוך חשבון הבנק.
ואז מה אתה מרגיש?
אז אתה מרגיש שמחה גדולה. שאתה רואה את הכסף הזה בחשבון, סכומים שלא חלמת שתראה בחיים. כן חלמתי, אבל אתה מרגיש שמחה גדולה. ותחושת עשייה.
ואז כאילו חברה עוברת אליהם, אתם...
כן, ואז עובר תהליך מאוד קשה, אני קורא לזה תהליך של כמו... כמו שאתה מגדל את הילדים שלך, כי חברה זה כמו ילד, כן? וכי עובדים לך 800 ילדים, הם לא ילדים, הם בני אדם, אבל כל מה שאתה עושה שם זה במסגרת, אתה בעצם האבא. והיא לכך, זה כאילו, אני אומר, זה כמו שהילד הולך לקולג'. בהתחלה אתה מרגיש מה זה תחושה של, הנה, או חיסרון, אתה מרגיש שאתה מאבד משהו, אתה מרגיש שאתה צריך, אתה עובר תהליך, למרות שהכסף שיושב בחשבון, זה לא משנה את התחושה שאתה בנית משהו ופתאום עכשיו יש איזה כנפיים משל עצמו, ואתה כבר לא אחרי. אין לך, זה לא, אין לך זכות החלטה יותר. אתה יודע, הבוס שלי באורקל, כי אני המשכתי להיות המנכ״ל שאני, שזה אדם מאוד אקטיבי, אדם מאוד...
בחברה הזאת.
כן, באורקל. חברה של 150 אלף איש. כן, הייתנו בפן של אורקל, הייתי שם שנתיים, שנתיים ורבע. והיה לי מאוד טוב שם.
ופתאום יש לך בוס מעל הראש.
יש לי בוס, אבל אני לא צריך לדאוג למשכורות. לא, אני לא צריך לדאוג לתקציבים, לא צריך כלום, אבל יש לי פתאום בוס. ותודה, ואני הייתי בוס. הייתי בוס כבר 10 שנים. יותר, הייתי בוס כמעט 15 שנה. מה לעבור מלהיות בוס, מנכ״ל, שכל כל מילה שלך, זה, אתה אפילו לא יודע, ירד היה צריך לפעמים להגיד לי, אתה יודע, היה לוקח אותי הצידה ויגיד, אתה יודע שאתה אומר, מעניין אם אפשר לעשות את זה, או הלוואי שיכולנו לעשות את זה, יש איזה 10 אנשים שרצים החוצה ועושים את זה, בלי שאתה תגיד להם, כאילו אז הבנתי את הכוח, כן, של מישהו שיושב בראש הפירמידה, לכן אני אומר פה, לא רוצים להיכנס אולי לפוליטיקה, אבל אין דבר כזה לא אחראי בפסגה, אין דבר כזה, אני חוויתי את זה על בשרי, ברגע שאתה אומר משהו, 10 אנשים רוצים לעשות את זה, אז זה איבדתי ברגע ש... איבדתי במחאות כפולות, ברגע שהפכתי להיות עובד של אורקל, אבל המשכתי לרוץ כמו משוגע ולנסות, אתה יודע, לעשות את האיחוד שהם ירגישו שהם קיבלו דיל טוב. והיה איזשהו שלב, הבוס שלי התקשר אליו ואמר לי, you know, there's only one founder at Oracle and CEO, and it's not you.
אני צריך להזכיר לך את זה. ואחרי זה אתה בעצם מכיר...
הוקים
עוד 3 חברות.
כן, עוד 2 חברות. אחד הקמתי קודם, מאז הקמתי עוד 2 חברות, כן.
כי מה, למה? כאילו, בשביל לכאורה בשלב, או יכולת לפרוש?
בפודקאסט שלי, הפרק הראשון נקרא Am I Crazy? כי כמובן, אתה יודע, עשית הצלחה גדולה, הגעת לפסגת העולם, למעשה הטכנולוגי, שזה פסגת העולם הנוכחי. ישבת במקומות הכי מפוארים והכי חזקים בעולם, ומחרת את החברה שלך לאחד מ-100 חברות שאורקל קנתה ב-40 שנה. אחד מ-100 חברות שאורקל קנתה ב-40 שנה. שזה הישג היסטרי. אבל זה לא מספיק.
לא,
לא בגלל שאני רציתי עוד. זה בגלל שלא רציתי לשבת בבית ולחשוב האם יש ערך לזמן שלי על פני כדור הארץ. ורציתי לעשות משהו חיוני. לעשות משהו חיוני זה לקחת סיכונים, אין מה לעשות. אין חיוני בלי סיכון. אתה לא יכול, אתה יודע, אני אומר, אם אתה הולך להדריך במוזיאון בהתנדבות, אז אם אתה לא תבוא ביום שלישי או ביום רביעי, אז אולי הם ישימו לב ואולי לא. אבל לא משנה כל כך אם אתה בא או לא, אם מישהו אחר ישובץ, זה לא חיוני. אולי זה ייתן לך תענוג, תחושה של התעסקות, אבל זה לא אותו דבר. להיות עסוק זה לא להיות חיוני. זה שני דברים שונים לחלוטין. אז אני רציתי להמשיך להיות חיוני, והדרך היחידה שלי לנסות להיות חיוני זה לבנות חברות. אז בניתי עוד חברות.
אתה, המוטיבציה שלך היום היא אותה מוטיבציה שהייתה אז בהתחלה, או שמשהו השתנה בה?
לא, יש לי את אותה מוטיבציה. המוטיבציה שלי היא לנסות שיהיה לי אימפקט.
השפעה.
כן, שיהיה לי השפעה. לא יודע מה המילה השפעה. אימפקט זה יותר מהשפעה לדעתי. זה לשנות משהו. לעשות, להוות, להביא איזה שינוי בעולם, כן? ולתרום, ולתרום, ולבנות קהילות למעשה. ולקדם דברים שאני מאמין בהם. שאני חושב שאני בן אדם טוב, אני בן אדם ישר. ואני מתגאה בזה. אני לא חושב שזה כל כך גאווה להיות איזה, אתה יודע, עסקן. חיים, אבל אני מתגאה בזה שאני לא כזה. ואני רוצה כמה זה, כל הזמן שאני פה על כדור הארץ, בצד הזה, ולא בצד ההוא, אני רוצה שיהיה לי אימפקט. ולא אכפת לי, אני אומר, אני רוצה שיקחו אותי מהמשרד לבית הקברות. ככה. כי עד היום הזה אני רוצה לעבוד עם משהו שיוכין לי. זה לא משנה, אז אם המוטיבציה שלי דומה, אני עדיין לא בטוח שבשלב הזה, אחרי שעשית את זה כמה וכמה פעמים, שאני מתחיל להרגיש שהביטוי של זה יכול לקחת ביטויים אחרים.
זה אולי מגרש משחקים אחר?
כן, כן.
כמו מה, יש לך כבר בראש כיוונים?
פוליטיקה. לא פוליטיקה בגלל פוליטיקה, אלא פוליטיקה, אני רוצה אפילו להגיד פוליטיקה, מנהיגות. אוקיי. מנהיגות חברתית לאומית במקרה הזה שלנו פה, בגלל שתמיד עניין אותי העולם הזה של הנהגה, אני שונא את המילה פוליטיקה, אבל היא מילה שאתה לא יכול להתרחק ממנה, הנהגה פוליטית, כן. זה עניין אותי תמיד, בגלל שמעניין אותי מנהיגות, מנהיגות מעניינת אותי. אני מנהיג, חושב שאני מנהיג. והרגשתי מאז גיל מסוים שאני מנהיג, וכמובן שהכרתי את עירד, הוא אמר לי, אתה מנהיג. ואז אמרתי, כן, אני מנהיג באמת. אז זה בקטע פחות של פוליטיקה, יותר בקטע של הנהגה, ואני חושב שעכשיו המדינה שלנו, זה העולם שלנו, לא רק המדינה, העולם כולו עכשיו נמצא במשבר קיומי, שנובע ממשבר מנהיגות, ובעצם הכפשת הנושא של מה זה מנהיג, מה ההגדרה של הנהגה, הכפשה, בגידה במושג הזה. אין לנו כאלה מנהיגים, הם לא קיימים פה, לא קיימים גם, יש בארצות הברית, ביידן הוא מנהיג.
אתה חושב?
כן, 100%. 100%. אני רואה שאתה מסתכל עליי בסקפטיות.
יש לי סקפטיות.
לא, חד משמעית. אין לי ספק שהוא מנהיג. ואני יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך למה, אם אנחנו רוצים להיכנס לזה, אולי לא, אבל פחות מעניין אותנו פה, אולי בפודקאסט אחר, אבל אני כן חושב שהוא מגדיר בשבילי מה זה הנהגה. זה לקחת אחריות דבר ראשון. דבר שני זה להוביל. דבר שני זה לעשות דברים שהם יוצא דופן, שהם שוברים את הקופסה קצת. ודבר שלישי זה, או רביעי או חמישי, לא משנה, זה אמונה באנשים, הרצון לעזור בבני אדם, בצורה לא אגוצנטרית, בצורה שהיא חסרת התעסקות בקידום העצמי שלך בלבד. ברור שיש קידום עצמי, אבל זה לא רק קידום עצמי, ויש איזושהי הקרבה. ברגע שאתה הולך להיות נשיא ארצות הברית, אתה מקריב את החיים שלך, אין לך חיים, אתה נשיא ארצות הברית. דבר ראשון אתה נשיא, אחרי כן אתה ג'ו ביידן או ברק אובמה, אני לא אדבר על הנשיא הקודם. שהוא, כל מה שהוא היה זה הוא, כן? אני לא מזכיר את השם שלו דרך אגב. מסרב. כמו שאני לא אזכיר את השם של הראש ממשלה הנוכחי שלנו. אני מסרב לתת לשמות האלה את הכוח בשמיעה בעולם. אז אבל אובמה או קלינטון או ביידן הם מנהיגים. ואני לקחתי מהם המון השראה.
מה, איך היית מגדיר הצלחה? מה זה הצלחה בשבילך?
זה שאתה מצליח להביא אושר ואושר לאנשים אחרים. זהו, פשוט מאוד.
זה בטרך לכל...
אושר ואושר, לא אמרתי רק א', אמרתי, לא אמרתי רק עין, אמרתי גם א'.
אתה יודע, בכל דרך, בכל מסע חיים כזה יש, בסופו של דבר יש גם מחירים שמשלמים כדי להגיע לאן שאנחנו מגיעים. מה אתה חושב שהמחירים שאתה שילמת בדרך שלך?
אני חושב שהמחיר הכי גדול שאנשים משלמים על מנת להצליח באמת, זה בחיים האישיים שלהם.
ושלך?
גם. גם. ואני חושב שאתה, בין אם אתה נשוי או לא נשוי, בין אם יש לילדים או ילדים, אתה משלם את המחירים. אתה לא יכול להיות אדם מצליח בעצם. אתה חייב לשים את ה... אתה חייב לעשות סדר עדיפויות. ואם הסדר עדיפויות מספר אחת זה הצלחה, או לעשות להשפיע, כמו שאתה אומר. כי... להתעורר ולהגשים, להגשים, זה בעצם יותר להגשים, כמו שאתה אומר, כמו שכתבת. אם הדחף שלך זה להגשים, אז אתה, זה חייב להיות פריוריטי מספר אחת, זה עדיפות א', ואז כולם שנמצאים בתוך החיים האישיים שלך סובלים. באיזושהי צורה, למרות שהם יכולים להיות תומכים בך, והם אוהבים אותך ורוצים, אז כן, זה שם שילמתי מחיר די... כן, אבל אתה יודע, אני אדם מאוד פרקטי בקטע הזה. אני מתרכז על החיובי, לא על השלילי. לא מאמין ברכב. שאלת אותי בהכנה, האם יש משהו שאני מתחרט עליו, ואני אומר, לא, אני לא מתחרט על כלום. Je ne regrette rien, כמו שאמרה אדית פיאף. לא חושב שזה דרך לחיות החיים בחרטה. שפינוזה אמר, שחרטה זה הטעות השנייה. ברגע ששמעתי את המשפט הזה, הפסקתי להתחרט בחיים.
יש בזה הרבה. תגיד, מה... עוד דבר ככה, להגיע לצמרת, להיות בצמרת, זה הרבה בדידות גם. יש בזה הרבה מה לבד. איך אתה חווה, חווית את זה?
בהרבה עצבנות וסטרס. אני לא יפה את זה. זה לא יפה. אבל שוב, זה הכל חוזר לאמונה הפנימית שלך. האמונה והאמת. האמונה והאמת. זה הכל חוזר לזה בלב אחי. הכל חוזר לזה. כל מה שאנחנו רואים סביבנו חוזר לזה. אמונה ואמת. אנחנו מאמינים במנהיגים האלה? לא. למה? כי הם לא מספרים לנו את האמת. זה הכל קשור ביחד. אז זה, 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 זה מתחיל אצלך אישית, וזה עובר לקהילה שלך, למשפחה שלך, לקהילה שלך, ולמדינה ולסביבה שלך, כן? והכוח של המנהיג זה או להתרכז על אמונה ואמת, או לא. ושאתה שואל אותי למה ביידן הוא כן מנהיג, בגלל שזה כן מוביל אותו. ואני חושב שהוא, אוקיי, הוא זקן, אז מה? אנחנו מזלזלים בזקנה? זה ממש, זה נראה לי, זה נגד עשרת הדיברות. כתוב, כבד את אביך ואמך, פן יאריך, פן תאריך, תאריכו ימיך, יארכו ימיך. לא זוכר בדיוק, אבל כתוב, כבד את אביך ואמך. מה זה אומר? לא רק אבא שלי ושלך, או אמא שלי, כל אדם שהוא בעצם בעמדת של זקנה או ידע או שהם בעצם יכול להיות אבא שלך. ביידן יכול להיות אבא שלי ושלך. אז אני מסתכל עליו ואני אומר, כבד את אביך ואמך. ואם יש סיבה, לא, כי אתה, כי הוא אין אמונה, אין אמת ואין אמונה, כמו עם הנשיא הקודם של ארצות הברית, או ראש הממשלה והממשלה הנוכחית, ולדעתי כל הכנסת. אז אם אין את אמת, אם הנשבר החוזה הזה של אמת ואמונה, ודרך אגב, כשאתה שובר את החוזה של האמת והאמונה, זה השבירה של trust, אמון. אמון, אמונה.
אני חושב שזה מה שקרה.
מאמין, אמן.
זה מה שקרה פה בשביעי לאוקטובר, כאילו.
שבירת חוזה.
שבירת חוזה.
טוטלי.
לגמרי.
כן.
לגמרי. אני חושב שהרבה מהשבר כאן, ואני חושב שאת השבר הזה אנחנו עוד לא הגענו להרגיש אותו, אנחנו עדיין עסוקים במלחמה וב...
אני מאמין שאתה יכול לעשות יותר מדבר אחד באותו זמן.
כן, לא, אבל...
אתה יודע מה אומרים באנגלית.
לא, אני חושב שנדבר רגע ברמה... כן. רמת ההכלה הפסיכולוגית אפילו שלנו כבני אדם, אני חושב שאנחנו...
עוברים תהליך.
אנחנו נגיע לשם באמת למשבר אמון הזה. אבל מעניין אותי ככה, באמת אם קצת התחלנו לגעת בזה.
כן.
שביעי באוקטובר אתה בארצות הברית.
אי אפשר לא לגעת בזה. לא, לא, אני באנגליה.
אתה באנגליה?
כן. אז אני נוחת בלונדון ב-10:30 בבוקר. במטרה להיות שם יומיים, ואז ישוע משם לליסבון, שם המתכנתים שלי היום בליסבון, לא עושה את הטעות הזאת פעמיים, הולך למקום הכי שקט בעולם, וגם השותף שלי הוא המקים שלי, המקים השותף שלי הוא פורטוגזי, הוא היה אחד מהעובדים שלי בחברה הקודמת. אני נוחת בלונדון, אני הולך בדרך החוצה, אני נוצר כזה במועדון ההגעה של וירג'ין, ואני מסתכל על הטלוויזיה, ואני רואה 22 הרוגים בדרום ישראל, בהתקפה של החמאס. ואני עושה לעצמי, וואו, 22, זה יותר משכל האנשים שנהרגו בשנים האחרונות בעוטף. ואני יודע, אני מזדעזע, אני לא יודע, אני יכול להסתכל על זה ואני לא מאמין. אבל אתה יודע, אוקיי, 22, אתה יודע, זה נורא, אבל זה לא, אתה יודע, לא היה ברור מה קורה. אז אני הולך למלון, ונכנס ללונדון, אני הולך למלון, אתה יודע, מתארגן, אחרי כל אחר צהריים, חבר, חוזר חזרה, זה מדובר שבת, כן? השבת השביעי. אז זה היה סוף שבוע, באתי לפגוש, יש לי בעלות על גלריה בלונדון, בעניין כל הדברים שאני עושה, אז יש לי גלריה בלונדון שאני שותף בה, שאני השותף הבכיר בה מבחינת ההחזקות, אבל מי שמנהל אותה זה כמה, זה שלושה בחורים בריטים, שהם היום חברים שלי, ובאתי גם לפגש איתם ולדבר על התוכניות לגלריה, וגם לראות אותם, לא ראיתי אותם הרבה זמן, ואז אני הולך לאכול איתו ארוחת צהריים, ואנחנו חוזרים חזרה ב-6-7 בערב, ואני רואה, אתה יודע, כשהגעתי למלון כבר היה איזה 300, שזה כבר היה, או 200, משהו נורא כזה כבר. ואז שחזרתי חזרה מהמסעדה, היה כבר 600. לאיזה זמן מסוים היה 600-700.
עם כל שעה כמעט.
כן, ואז הלכתי לארוחת ערב וחזרתי חזרה, זה היה נורא. אז קמתי ביום ראשון בבוקר, ואמרתי לעצמי, וואו, העולם פשוט השתנה, זהו, העולם לא אותו עולם. והרגשתי ממש, כאילו, אתה יודע, בעטו לי בביצים, ונשמו לי אגרוף בתוך הבטן באותו זמן, והייתי אמור להיות יומיים, אבל לא יכולתי לעזוב את המלון. לא יכולתי לצאת מהמלון, הייתי כל כך באבל, ודפרסיה, ועצב, וכעס כמובן מעורב עם זה על הדבר הזה שיושב לנו פה בשלטון, ופשוט הייתי בלונדון שבוע, הייתי אמור להיות מראשון בשבת עד שני, נשארתי משבת עד שישי, וכל השבוע הייתי במין, אתה יודע, במין הזיה כזאת, תחושה של גם של בדידות וגם של עצב וכאב וגם דאגה כמובן למה שקורה בארץ. והלכתי הרבה בפארק, הסתובבתי לבד, התחלתי לדבר עם אנשים. ואז שהגעתי לליסבון, פתאום נחת עליי, שפגשתי את יאיר גולן לפני שנה, לא ידעתי מי הוא, לא ידעתי שום דבר עליו, כלום, רק פגשתי אותו במסיבה אצל הגיס שלי ואצל נילי. ודיברתי איתו. ומה זה התרשמתי? ובסוף שאלתי אותו, תגיד, אז מה אתה עושה בחיים? אז הוא אמר לי, הייתי סגן הרמטכ"ל, ועכשיו, עד לפני חודש הייתי חבר כנסת. אתה יודע, אפילו זה לא עשה לי רושם. פגשתי את לארי אלסון, פגשתי הרבה אנשים מאוד מצליחים, מאוד בעלי כוח. אבל למחרת, שהלכתי לבקר חברים שלי, ואמרתי, פגשתי איזה אלוף לשעבר, יאיר גולן, אז החברים שלי אמרו, וואו, יאיר גולן, זה בן אדם יוצא דופן. אז תיאקתי את זה באופן כללי, בתוך המוח, ואז שהגיע השביעי, לא חשבתי לה מיד, ואז שמעתי מה הוא עשה, איך הוא הקריב את החיים שלו בעצם, על מנת להציל אנשים אחרים, ואז הבנתי שאני חייב להתקשר אליו, ציצאתי לגיס שלי, אמרתי לו, מה יאיר עושה עכשיו? הוא אומר, במקרה הוא בא לפה מחר לארוחת ערב, ואמרתי, אני רוצה לדבר איתו, גיבור ישראל, מציל אנשים, אדם, משכמו ומעלה. אין דבר כזה. אף אחד שם בממשלה היה מוכן לעשות מה שהוא עשה. אף אחד בכנסת לא היה מוכן לעשות מה שהוא עשה. אז רק אדם כזה יכול להניג אותנו היום. אני לא יכול, כשאני מתלהב משהו, אני יודע למכור אותו טוב. אבל זה הצד המחירות שלי, כן? רק אדם כזה יכול להניג אותה. אדם שיש לו אמת, אמונה, יושר, אינטגריטי, אמינות, והמון המון איך אומרים, courageous, שהוא אמיץ, אומץ, אדם עם המון אומץ, אומץ עם יכולת הקרבה בשביל הזולת, בשביל הזולת, לא רק בשביל עצמו. ומיד הבנתי שאני צריך לעזוב הכל ולבוא לפה.
אז בעצם זה הרגע גם שאני לא בגלל שלנו, כי כשהגעת אז נילי אמרה לי, יש בן אדם מאוד מעניין ששווה לך לרעיין.
כן, זה מה שעשיתי, פשוט התפטרתי מהתפקיד שלי, וכבר חשבתי על זה כמה חודשים, שהגיע הזמן שאני אעשה איזה מעבר, אבל זה השביעי סגר את זה לגמרי.
מה, הודעת שאתה מתפטר?
לא, הבנתי שאני צריך לבוא לפה ולעזור לו באיזושהי צורה. אין, לא היה... העם היהודי הוא נמצא בכל העולם, לא רק פה. ומה שקרה בשביעי זה היה התקפה על העם היהודי. לא רק על ההתקפה על ישראל או על ישראלים. ולכך, אתה לא יכול לשבת היום בארצות הברית. אף יהודי לא יושב היום בארצות הברית, אתה יודע, באיזה מתחום. רק הטיפשים חושבים שזה לא הולך לגעת בהם. כל היהודים החכמים, שזה הייתי אומר 98% מהאנשים שאני מכיר שם, הם יודעים שזהו, אנחנו אומרים באנגלית, the honeymoon is over, עם החברה האמריקאית. היהודים חיו שם בהגנה טוטלית, בתחושה שהם הצליחו להשתלב, ושאף פעם לא יהיה נגדם אנטישמיות. ועכשיו פתאום, אתה יודע, שבא הרגע המכריע, הפיצוץ הגדול, זה הפיצוץ הגדול. לא מלחמת ששת הימים, מלחמת 73, או כל מלחמה שהייתה עד אז. זה הפיצוץ הגדול. כי זה היה התקפה על בני אדם חפים מפשע, ברמה של השואה, רק יותר גרוע מהשואה. במספרים כמובן שהשואה אפשר להשוות אותה לשום דבר. אבל הגרמנים, מי שמכיר אותם יודע, הם מכונות. אומרים להם, תלך תעשה את זה, הם עושים את זה. הם לא חושבים על המוסר שזה או לא המוסר שזה. הם עבדו את זה, הם עשו את זה כמו שהם עושים כל דבר. זה... עבודה לעשות. מה שאלה עשו פה בדרום, זה היה עבודת השטן. הם לא בני אדם. הם מייצגים רוע אמיתי. זה מה שביידן אמר שהוא בא לפה. הוא אמר, ראיתי את הרוע, והנה זה הרוע. אז צריך פה, והרוע הזה קיבל איזשהו גושפנקה במהלכים פה במדינה, ב-16 שנה מאז שנתניהו כמעט בשלטון רצוף. אז אמרתי את זה, אמרתי את השם, זה באסה, איזה באסה, נפלט לי. אז את השם המפורש אמרתי, אבל לא השם הטוב. אז אני חושב שכאילו זה הכל חלק ממרקחת אחת, כן? אז אני מסתכל על זה מנקודת מבט שלי בתור ישראלי, אמריקאי, יהודי, אבל דבר ראשון אני יהודי. והנה כך אני צריך לעשות משהו לעזור לעם היהודי, לא רק לעם הישראלי. אני לא יכול לשבת שם בשילוב ידיים ולהגיד, טוב, זה בעיה של ישראלים. לא, זה בעיה של העם היהודי.
אתה אופטימי?
מאוד.
כן?
כן.
מה, לאן אתה חושב שאנחנו, זה ייקח אותנו האירוע הזה? כן.
זה רעידת אדמה נפשית, פסיכולוגית, מדינית, פוליטית, קיומית. במרמות הכי בסיסיות של הקיום של האדם והחברה. ואני נוסע רק במוניות, כמו שסיפרתי לך, למה? בגלל שאני אוהב, אני רוצה לשמוע מה אנשים חושבים שאני לא אתפוגש אותם באופן נורמלי. ואני נוסע ממוצע 2-3 מוניות ביום, היום 13 אני פה, כבר דיברתי עם 40 נהגים. לא כולם דיברתי, אבל הייתי אומר, חצי מהם דיברתי בעצם בעמוק, ואנשים לא באותו מקום שהם היו לפני חודשיים. אף אחד לא רוצה. אף לא היה אדם אחד שפגשתי שאמר שמישהו, שהשלטון צריך להישאר במקום, שמישהו מהאנשים האלה יש להם זכות להמשיך להנהיג את המדינה, שלא צריך לקרות פה דבר מאוד 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 שונה ובסיסי, וצריך שכל הקלפים נטרפו, וצריך להתחיל מחדש. כולם חושבים את זה. זה שיש פה את היסודות והאושיות של המדינה, המכניקה של המדינה, עוד איכשהו פועל, זה רק נותן לנו את היכולת לבנות מחדש. זה לא בגלל שאנחנו צריכים לחזור חזרה למקום שבו אנחנו חוזרים ל-business as usual. זה לא.
לא, זה לא יכול להיות.
אז אני חושב ש... ואני שומע את זה עם... הייתי אומר 95% מהנהגים שדיברתי איתם, ואני מדבר עם אנשים בלי שום הבדל דת, גזע ומין, ושיוך פוליטי ושיוך דתי. דיברתי עם ערבים, נהגי מניות ערבים שמעיזים עוד להיכנס לפה, סגנים, אני מרחם עליהם, אני מדבר על ישראלים,
כן.
שהם כן קצת מזדהים כבר מדינת ישראל. אחד מהם אמר לי, מה אתה חושב שנזדהה עם החמאס? ואני משוגע. אנחנו לא עד כדי כך מטורפים, כן? חושבים שהם מפחדים איתנו, בצדק, כן? אבל אנחנו לא משוגעים. אז, אז, אז מערבים ועד אנשים הכי דתיים. מדבר על אנשים שבאים עם זקן וכיפה, או סתם זקן, סתם כיפה, והם מדברים איתי על, 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 אני כאן מעורר אותם לדבר, על מה כואב להם. כי הכאב כל כך עמוק. אז אני מדרבן אותם, מדרבן אותם להוציא את זה. ואני רוצה לשמוע, כי זה חשוב, דבר שחשוב לאנשים לדבר, ולא, כי אני הרבה פעמים נכנס עכשיו למוניות, ותוך 5 שניות אני שומע איזה הנחה. אז אני אומר, מה העניין? מה קורה? ואז מתחילים לשפוך לי. כדאי לנסות את זה מדי פעם. אנשים במכוניות פרטיות נמצאים בתוך הבועה של עצמם, הם לא רק מגיעים, נוגעים בכל מה שמוכר להם. אני לא רוצה את זה.
תגיד ככה לקראת סיום, יש משהו שהיית רוצה שאני אשאל אותך ולא שאלתי עדיין?
אני רוצה להגיד לך למה אני עדיין אופטימי. כי אני חושב שאנחנו על סף של מהפכה אמיתית בתודעה הישראלית העולמית, בהחלט בקשר בין העם היהודי, ואני רואה מה נעשה פה בחודש וחצי האחרון. ההתגייסות הזאת, אתה יודע, השקט, אין הרבה ויכוחים בציבור, תעזוב את הטלוויזיה, הטלוויזיה זה אשליה, זה בעצם עוד מוצר, כן, זה לא אמת. אז צריך לסגור את הטלוויזיה, צריך לסגור את הטלוויזיה, לא צריך להסתכל על 12, 11, 14, 13, לא משנה, מה המספר, לא צריך להקשיב לשם, אני לא מסתכל, לא פתחתי את הטלוויזיה פעם אחת.
גם אני לא, הטלוויזיה לא נדלקה.
לא מוכן להסתכל על המניפולציה הזאת, ולא משנה לי מי הבן אדם, אני מוכן לקרוא, זה כן, כי אני מקשיב לזה במוח של עצמי. אבל בעיקר אני רוצה, אני נחשף לכל האנשים האלה, שאני רואה שהרצון שלהם טוב, והמטרות שלהם זה לחיות בשקט ובאחדות, ברצון לחיות עם כל העם, ולהבין שאנשים אפילו אנשים שהצביעו בעד הממשלה הזאת, ופגשתי לא מעט מאנשים כאלה במוניות, יודעים שזה נגמר, וזה הביא אותנו על סף הסוף, וזה צריך להשתנות, וברגע שיש את המודעות הזאת, אתה יודע, אומרים שאתה הולך לטיפול פסיכולוגי, אומרים לך, הדבר ראשון, אתה צריך להיות, ההתחלה של, של הפתרון, של ההשתנות, זה המודעות, ויש את המודעות פה, היום, אז אני אופטימי, שיש מודעות, אני אופטימי.
יש משהו שהיית רוצה לשאול אותי?
מה אתה מרגיש?
אני חושב שלגמרי האירוע הזה הוא אירוע מכונן. אני חושב שהוא, אני מסתכל על בשתי רמות אגב, אחד כמובן ברמת מדינה, עם וכל זה, מה שדיברנו, שללא ספק תהיה פה לדעתי רעידת אדמה. היא מתחילה
היא הייתה רעידה כבר, אנחנו באפטר שוקס.
כן, כן, אבל אני חושב שמה שראינו בכל ההפגנות לפני 7 באוקטובר זה פרומו קטן, והוכחת יכולת לפני, אחרי מה שיהיה פה, שהתותחים קצת יירגעו, אז אני חושב שאנחנו, אני חושב שאנשים יהיו פה ברחובות.
המדינה הזאת תעצור.
כן. ואני חושב שזה טוב, אני חושב שזה נדרש.
מסכים.
רמה נוספת שאני מסתכל על כל מה שקורה כאן, זה ברמה אינדיבידואלית של כל אחד ואחד. אני חושב שככה אני מתייחס לאירועים כאלה מכוננים, גם בחיים הפרטיים, אתה יודע, אני לפני כ5 שנים חליתי בסרטן, זה היה מבחינתי אירוע מכונן. שגרם לי לעצור ולשאול את עצמי שאלות מורכבות על החיים שלי, ואני חושב שאירוע כזה גם ברמה האישית של כל אחד מאיתנו זה הזמן לעצור ולשאול שאלות מורכבות. כן. ולהניע שינויים שנדרשים. אני חושב שלא סתם דברים כאלה קורים ברמה שוב, כל זה רמה קוסמית, רמה אלוהית, לא משנה, רוחנית, whatever, איזה כותרת שלנו נושאים על זה, אבל אני חושב שיש לאירועים כאלה בהחלט סיבה גבוהה יותר, וצריך לעשות איתה משהו, לא להשאיר, לא לתת לזה לחלוף כעוד איזשהו דבר שקרה.
זה לא יחלוף. כן. אני מסתובב עם יאיר בארץ, לא רק במוניות, והייתי איתו בכמה מפגשים, בכמה מקומות בארץ, במקומות רחוקים, במקומות קרובים, במקומות של עמך, במקומות של אנשים מאוד מאוד עמידים, מאוד מאוד בעלי הצלחה וכוח, וכולם באותו דבר, באותו ראש. כולם יודעים אותו דבר, שדבר ראשון צריך להתחיל פה מההתחלה באיזשהו מקום, ושיש תקווה. זה ההמנון שלנו, לא?
יש תקווה.
כן.
אז אם אני חושב שעם התקווה הזאת אנחנו ככה נסיים, אז המון תודה.
תודה.
ושמח שככה בתוך כל הלוז הצלחת להכניס גם את הזמן הזה.
תודה על זה שהרחת אותי פה.
נכון, תודה רבה. ואני אגיד לכם, מי שמאזינים, אחד, אם אהבתם את הפרק, שתפו איתו עם עוד אנשים שגם הם יוכלו ככה ליהנות ולהפיק ערך. ושתיים, כנסו לאפליקציה שאתם מאזינים דרכה ותנו לנו שם בכוכבים, ואני מאוד מקווה שרווחנו לפחות 5 כוכבים מכם. אז תודה רבה.
תודה לך.
זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג אותנו, אל תהיו קמצנים, תני לנו כמה כוכבים, אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, יוטיוב, איפה שאתם לא מאזינים, אני מאוד מקווה שהרווחנו לפחות 5 כוכבים מכם. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ולקבל מאיתנו תזכורת בכל פעם שעולה פרק חדש, וגם ממני הרבה מאוד תכנים מעניינים שקשורים לעולם השינוי, התפתחות אישית, עסקית וכל מה שאתם רוצים. פשוט תיכנסו לאתר doingchange.co.il ותוכלו לקבל הכל שם. אני מזמין אתכם גם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם, מוזמנים לשלוח אליי ישירות למייל feedback@eranstern.co.il, feedback@eranstern.co.il, אפשר גם בפייסבוק שלי, facebook.com/eran.stern, או באינסטגרם, פשוט חפשו eranstern מילה אחת באינסטגרם. אם אהבתם את הפרק, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק עבורכם. בטוח שיש לכם חברים שגם הם רוצים שינוי, שתפו איתם, שלחו להם את הפרק הזה. במילה אחרונה, אם אתם מרגישים שהשינוי בוער בכם, החלטתם שאתם רוצים שינוי ומוכנים לעשות את מה שצריך, לא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם אולי לעזר בי. זה יכול להיות בפגישת מיקוד חד פעמית שתעזור לכם להתמקד ולקבל כיוון או תהליך עמוק יותר. תוכלו לקרוא פרטים נוספים על כך באתר שלי, eranstern.co.il, בתפריט העליון פשוט תבחרו במה אני יכול לעזור לך, ככה זה מופיע באתר, eranstern.co.il. זהו להיום, אני אירן שטרן, שמח שהזנתם ונשתמע בפרק הבא.